סטריפטיז, תא וידוי פסיכנלי, הבית לסיפורים שקרו בפנים.
פעם ראשונה שאני עברתי את הטרפטיז, אז הרגשתי שאני מנקה. כאילו הייתה איזושהי פרסונה שחוותה את זה, ועכשיו אני משחרר את זה לעולם. כן. ומה שנזכרתי, זה כאילו היה איזה רעיון עם דייוויד לינץ', שהוא כן. היה עושה איזה סוג כזה של תרפיה, שהוא היה הולך לאיזה בחור, שקוראים לזה קלירנס, והוא היה מספר לו את כל החיים שלו, מהרגע שהוא נולד עד עכשיו. וואו. זה היה מאות מפגשים כאילו, וואו. והוא סיפר על זה שבסוף, אחרי שהוא מסיים, אז יש את ההרגשה של הקלירנס.
נזכרתי, היה לנו קטע כזה עם בזוגיות, נראה לי בתיכון, כמה סיפורי אהבה כאלה, שיושבים, אני חושב כמו דייט ראשון או שני, ויושבים, ואני אומר, תספרי לי הכל, מההתחלה ועד הסוף,
וואו.
ויושבים סשן ארוך, יכול להיות לילה שלם, אני, היא, ואז אני, כזה בתור, כל הסיפור, מההתחלה, ככה.
יו.
ויש בזה משהו מאוד חשוף ואינטימי ואוהב, כזה.
כן, זה כאילו...
תספרי לי את כל מה שפספסתי. כזה, אני רוצה להשלים את כל הפערים כולם עד הסוף, כזה.
אני חושב שגם הייתי באיזו סיטואציה כזאת,
זה מה זה חזק, זה מה זה חזק.
ממש.
להתאהב עד כלות. נראה לי שגם זה אולי מה שגם בסופו של דבר כמו, גם מחזיר אותי לפה לשיחה ולהקלטה הזאת, זה שכזה בבוטום ליין, המסעות האלה שאני בהם, כזה הדרך הזאת, הדרך הנבואית הזאת, שגם זה, כאילו, להשתמש במילה הזאת, יש בה איזה יומרה, או, כאילו, יש בה משהו מפחיד בלהשתמש במילה נבואה.
כן.
כי כמו לשלוף משהו מתוך הארון כלים האסורים של היהודי.
כן.
כזה ליהודי, כאילו, זה פלפה, זה, כאילו, מי אתה ש? כזה, תתעסק בדברים האלה, ומהצד השני של זה, מי אני? אז, קודם כל, אני קרוב, אז, ולקרובים מותר. הרבה, יש לנו הרשאות,
שזה גם מה שהדליק אותי, ברגע שאמרת קרוב, כשנפגשנו, אמרתי, אני מזמין אותו לפודקאסט, כאילו, זה המילה שהדליקה אותי, שאמרתי, אוקיי, אוקיי, זה הדבר.
ואני חושב שבמובן הזה, זה לא בדיחה, זה לא בכאילו.
לא, אני גם אחרי זה חקרתי על זה.
זה חקרתי עניין, ואני, ככל שאני מסתובב גם בעולם, אני פוגש יותר ויותר... אנשים, כאילו לא יודע, בני אדם או אורגניזמים אחרים, שהם התגלמות של ישות מטאפיזית. כן. אני פוגש צמח שהיא אלה הינדית עתיקה, שבדיוק כמו כל מה שכתוב על האלה ההינדית הזאת, ככה הצמח הזה מתנהג.
כן.
אז אני אומר, אוקיי, אני פוגש פה אלה. אז אני אפגוש בן אדם עם שם מסוים, שהשם הזה הוא שם של אל מסוים. אוקיי, אתה תסתובב ביוון, ואתה תפגוש כל מיני אנשים עם הטיות שונות של השם פן.
כן.
אוקיי? ושם פן זה, מעניין. ואתה תפגוש, אתה פוגש אלים, אתה פוגש את האלים בעולם הזה, ואני יודע שכאילו, זה מצחיק ש... ומהצד השני, מעניין, דווקא, היה לי חוויה, הקלפים שלי, הקלפים של האלף בית, אותות שיצרתי, אז... הפעם הראשונה שפתחתי אותם עם קבוצה, כשפיתחנו את האב טיפוס של הקלפים, זה היה בתקופה דומה של המסע שסיפרתי עליו גם. כזה על המסע עם סמאל, שאנחנו תקועים, שאנחנו עוד באמצע שלו כזה.
כן.
כן. אבל זה היה ממש, בתקופה הזאת, זה היה תחילת היצירה של הקלפים האלה. והפעם הראשונה שפתחתי אותם, הייתה עם קבוצה של לילה שלם בעין כרם, עם חבורה של חרדים,
וואו.
שהם אוסף של איזה 15 חסידויות שונות, מכל מיני אזורים בעמק האלה והרי ירושלים, אז כאילו אנשים שלא לא אמורים לשבת אחד עם השני, אבל משהו נפתח להם שם סביב איזה דמות מאוד מאוד מיוחדת, והם ישבו איתי לילה שלם, וזה מה שהכי ריגש אותי היה שאלה אנשים, הם לא כזה, קצת כמו להיות ההבדל בין מאמין לחי את זה.
כן.
כאילו מה שהם עושים כל בוקר כשהם קמים, נושמים, מתפללים, כותבים, קוראים, כזה, זה הכל מטאפיזיקה, זה הכל שמיים ואלים, כל התפילה, כאילו, כל האמונה שלך היא בדברים שהם נורא, זה נורא לא חילוני.
כן.
כזה, ובמובן הזה אני מאוד כזה גם. אני כזה, הייתה תקופה שאפילו היה לי שרשרת שהכינו לי, שקראו לי המאמין, כזה, ובאיזשהו שלב, וסיימתי עם זה, באיזשהו שלב, הפסקתי להאמין, כאילו נהייתי, פשוט הדבר.
כן.
כזה עברתי ללחיות את זה, כזה, אני לא כזה, צריך לחכות שיראו לי כזה, שיש מעבר, או שכזה, זה יותר כמו...
כן, יש מושג כזה אצל ה... אצל הטולטקים, אתה כל הזמן מזכיר לי,
כן.
שזה מילה אחת, שבעצם אומרת חייב להאמין. ומה זה אומר? שברגע שאתה מפעיל את זה, אתה חייב להאמין, אז אתה רוצה לעשות משהו נגיד, ברגע שאתה מפעיל את החייב להאמין, אז זה פשוט מגדיל לך את הסיכויים להצליח. אבל גם בפן הרוחני, אם אתה עכשיו רוצה, נגיד, אני היום חשבתי עליך בצהריים, הסתכלתי על איזשהו יונק דבש, שהגיע, והרגשתי שזה לא יונק דבש רגיל, נחשב עם איזושהי נוכחות מופלאה שנמצאת במרחב שלי, וקודם דיברנו על המערך אמונות, אז יש כל מיני אמונות, אבל ברגע שאני מפעיל את החייב להאמין, אז אני כאילו רואה מעבר למה שאני מסתכל עליו. אז אני ממש יכול לתקשר עם הישות הזאת.
יש מצבים מסוימים שמתעוררים, אני חושב בכל התרבויות, במצבים טקסיים מסוימים, במצבים שהתודעה כזה עולה לגובה, אז אתה חווה, אתה יכול לחוות את היונק דבש, כזה הזה, את הפרט הזה, או שאתה יכול לחוות כזה את יונק הדבש, את האורגניזם הגדול של זה, כזה את כל יונק הדבש, על כל ההתגלמויות שלו בכל המקומות, ועל כל ה... התאהבות או ההתפעמות של כל האנשים שאי פעם הסתכלו על יונק דבש.
כן.
כזה, ואת כל האינטליגנציה שיש שם בתוכו, ואת כל מה שהוא עושה בתוך כל האקוסיסטמים, ואת כל היחסים שלו עם כל הצמחים, זה מין, זה כמו ההבדל בין, לא יודע, להחזיק מגן דוד, כזה, ולהסתכל על מגן דוד, לבין הרגע הזה שהוא נפתח לך, כמו כל קובץ המידע שעומד מאחורי הצורה הזאת.
כן.
כזה, כל ה... אין סוף היסטוריה ותרבות, או מאחורי שמות שלנו גם, שאנחנו מסתובבים. תחשוב כמה אנשים בתרבות שלנו קוראים להם אברהם. זה מה זה כבד? זה כבד בטירוף.
ממש.
שאנחנו משתמשים באותם אותיות, האמת היא לא בטוח שאנחנו משתמשים באותם אותיות כמו אבות אבותינו באמת, כאילו זה עבר עוד כל מיני שינויים בדרך, אבל יש, אנחנו מבטאים די דומה לצורך העניין.
כן. מבחינת הצליל.
צריך קצת למשוך בכל מיני חוטים כדי להגיע יותר קרוב לאיך אמרו את האות הזאת, או איך ציירו את האות הזאת, או איך אמרו אברהם, או איך אמרו שלמה.
כן, וואי, זה מעניין, לא חשבתי על זה.
כי זה מאוד משנה איך אתה מבטא משהו לבין מה הוא עושה לך בגוף, מה הוא עושה לך בתודעה, מה הוא עושה לסביבה שלך.
כן, שכאילו האדיקציה והצליל היה שונה אז.
זה אחד העוצ... זה אחד הדברים המאוד חזקים בצליל. אחד הדברים המאוד החזקים לאורך ההיסטוריה זה היכולת להעביר מידע, וזה גם קרה עם אותיות, גם נראה לי עם צלילים זה כזה הכי מוקדם, כזה אני מעביר ניגון, כזה ששרים איזה שיר מסוים, כזה הבורג'ינים היו מאוד מאוד חזקים בזה, באיך שירים עוזרים להם לנווט בין העולמות, או האיקרוס, כזה כן. של מחשפי הג'ונגלים, כזה, או הניגונים של העם שלנו, דבר מאוד חזק, כזה כן. ששרים את הניגון בכל מיני מעגלים, בכל מיני קבלות שבת, בכל מיני תקסים, וזה עובר מדור לדור לדור לדור, איזה מנגינה כזאת, שעושה משהו בגוף שהוא דומה לאנשים לאורך ההיסטוריה, זה מהדהד כזה.
כן.
שזה, אם נחזור רגע אולי לנקודה שהיינו בסיפור, אני חושב הייתי באמצע נראה לי שאותה תקופה בשנה, מה זה 40, דיברתי על זה, אז ספירת העומר זה 49 אלה, 50 יום?
אני זוכר שאתה שם עם השולחן, עם כל החפצי עוצמה שלך.
עם כל החפצי עוצמה.
ואתה פוגש את כל המלאכים לפני זה, והם אומרים לך...
נותנים לי כל מיני כלים, כל מיני סודות.
כן, אבל הם אומרים לך, עזוב אותך, אתה לא רוצה לפגוש אותו.
כן, אז הם אפילו לא מדברים על האותו, הם מין... הם, כל הקונספט שלהם זה מין, זה להביא איזה חוכמה כזאת, יש להם ידע, זה ציוויליזציה שלמה, שיש לה איזה ידע יוגי מסוים, או ידע פיזי מסוים.
אבל הם כאילו רוצים לקחת אותך למקום אחר.
כן, הם לא, בדיוק, הם לא, אני לא חושב שהם מנסים למנוע ממני משהו, כי הם לא מתעסקים בזה, הם יותר כמו, קצת כמו שאני אגיע לאיזה מנזר, אוקיי? והם כזה ירצו, לא יודע, לתת לי משהו, להציע לי משהו, להיות באיזה אינטראקציה איתי, אבל הם חיים שם, זה המימד שלהם.
כן.
זה פשוט, זה הבית שלהם.
שזה נורא הזכיר לי את ההתחלה של השיחה שלנו, שדיברנו על היצורים הלא אורגניים.
כן.
אז בעצם בסיפור, הם כל הזמן אומרים לך, הם רוצים שתגיד שאתה רוצה להישאר.
כן.
שתגיד את זה במילים, ואז בעצם הם מתארים את זה, אני חושב שדון חואן מתאר את זה כמו משהו כזה של להיות בין החיים. כלומר, הם חיים לנצח.
כן.
ברגע שאתה אומר, אני רוצה להישאר, אז אתה חי לנצח, יפה. אבל אתה חי חיים שהם הכי קרובים לגיהנום, כי כאילו הם פשוט מוצצים ממך את האנרגיה.
כן, יש שם איזה כיפאון מסוים, כזה משהו לא חי, באמת, וזה כמו, הם רוצים כמו חלקים מהחיים, כי הם רוצים כזה עוד דרך לגעת, או לבוא לידי ביטוי בעולם שלנו. כן. העולם שלנו הוא מקור אנרגיה מאוד מאוד גדול.
כן.
אנחנו קצת כמו השמש של ה... כזה, העולמות הלא אורגניים.
נכון,
צורך העניין.
נכון, נכון, נכון.
אני מרגיש שהם, ומאוד הדבר, המילה חוויה, זה מילה חדשה בהיסטוריה, 100 שנה.
טוב.
לא היה אותה בעברית.
אשכרה.
כן, ויש בה משהו מאוד מאוד חזק בקונספט הזה, של אני במגע עם המציאות, זה דבר ענק. זה דבר מטורף, מבקע את העולמות, את הנקודה הזאת בכלל, שהיה מתבונן וכזה את ענייתה, זה, את ההיפרדות המסוימת הזאת, זה רגע שכל העולמות התבקעו, זה, כמו, זה המפץ הגדול.
אני אתה, אמרת?
כן, אני אתה, זה שיש...
אתה יודע שזה השם שלי. URI.
ראיתי את זה בוואטסאפ היום.
אני זה
נמחק
אתה.
נמחק לי איזה חצי מאנשי קשר שלי היום, נראה לי מהפלאפון.
מה, סתם?
לא יודע למה. פתאום, גם אתה נעלמת לי, נעלמו לי כל מיני אנשים כזה, ממש מהעבודה, מהיום-יום, כאילו נמחקו לי מה... כזה, ואז הופיע לי URI.
כן, זה, אני, אתה זה אני, אני זה אתה.
כן, אז הרגע הזה בהיסטוריה, הרי הכל היה מין בליל של אינסוף כזה, אינפורמציה שאפה בחלל, אבל אז היה רגע של מישהו מתבונן על זה. כמו קוונט, קצת השרדינגר כזה.
כן, כן.
אני מתבונן על משהו, ושם מתחיל להיות איזו עוצמה מאוד חזקה. זה הרגע של הכמיהה, הרצון, המגע, להשפיע, משהו משפיע על משהו, ולא הכל פשוט, יש אינסוף מקום. שום דבר לא מפריע לשום דבר, כן. שום דבר לא מתקרב או מתרחק משום דבר אחר. אבל אז מתחיל להיות פתאום משהו שדברים אחרים מתייחסים אליו. אז נגיד יש כוח כבידה מסוים, ואז משהו רוצה להתקרב אליו, אבל זה אומר שהוא מתרחק ממשהו אחר. ברגע שיש אינטראקציה, זה כמו, זה דומינו אינסופי. עכשיו אינטראקציה אחת, הכי קטנה, הכי קטנה, שדה מגנטי הכי קטן, שנוצר בין שתי חלקיקים, הקסקיידינג אפקט של זה, הוא כל העולם מסתדר לאיזה צורה, שכל הזמן היא באיזה תהליך, כזה okay. מתפרקת, כזה התחלה אין סוף, הקונספט הזה של משהו הולך לאנשהו, אני בדרך לאנשהו, אני רוצה משהו, זה מטורף.
כן.
וזה שאני יכול להשיג משהו, לאכול אותו, לעכל אותו, להתאהב, לעשות אהבה, לגעת.
כן, עצם התפיסה עצמה של המציאות, כאילו מסדר אותה בצורה כלשהי, כי לפני זה זה כאוס מוחלט.
ממש.
והרצון הוא עוד איזשהו כוח עצום שנמצא שם בתוך המשוואה הזאת. אני זוכר שפעם התאהבתי באיזה מישהי, והיא הייתה אצלי איזה פעם אחת, ואז כמה ימים אחרי זה, הבנתי שאני ממש מאוהב בה, וראיתי אז את הסרט דוני דארקו.
חסק, אתה דומה לו.
ויש שם איזה סצנה שהיא כאילו לא קשורה, שיוצא לו איזה משהו מהבטן, וזה התחבר לי עם מרכז הרצון שהוא בבטן. וקראתי לה דרך המרכז הזה. פשוט סתם ישבתי בבית שלי באיזה 10 בלילה, ופשוט הרגשתי שהמרכז רצון שלי עכשיו מתחבר אליה, שאני קורא לה,
וואו.
והיא תוך איזה חצי שעה הייתה בבית שלי,
וואו.
בכלל אין לה אוטו, היא פשוט הגיעה, היא אמרה לי, אני פשוט הבנתי שאני צריכה להיות פה עכשיו, ואז היינו איזה שנתיים ביחד, כאילו, מהרגע הזה.
גדול.
פשוט קטע כזה.
חזק. חזק מאוד. הטקס הזה שעשיתי עם עצמי אז בלילה הוא, בכל מיני מובנים, ילד את האבא שאני. זה היה ממש הלילה שבו עברתי מלהיות ילד לאבא. כזה הלכתי, כי מה, אני ממש מרגיש שאחד העניינים באבאות, אני זוכר שבאותה תקופה היה לי כבר את הנרטיב הזה בראש, זה דבר, לא זוכר מי אמר לי את זה, אבל שיש משהו להפוך להיות אבא שזה למות.
כן.
ממש, מישהו מת שם.
כן.
ועוד לפני שזה קורה, משהו בגוף שלך כבר מתחיל להתאבל. כזה על זה שה... אין סוף, כאילו זה מצחיק שכבר כבר כתינוק, כבר הגעת לעולם, אז האין סוף הזה קצת פחות. כי כאילו אתה לא הכל בהישג ידך, אתה צריך ללכת לאנשהו. שזה ההבדל בין להיות אני אהבה אינסופית, לבין אני צריך ללכת לשתות אהבה אינסופית מציצי. אוקיי? כן. כפעות כזה.
כן, כן.
לעומת לפני זה שפשוט הייתי מחובר לזה. כזה.
נכון.
ואז זה כל הזמן, הכל רק מתרחק ממך בכל מיני מובנים. כאילו זה לא ציצי זמין, עכשיו אני צריך ללכת לדעת, לבקש משהו, שיתנו לי אותו, או לטפס על משהו כדי לקבל אותו, לקטוף משהו מהעץ כדי לאכול אותו, או להתאהב, לחזר, שישבר לי הלב, כל מיני רמות מורכבות הולכות וגדלות וגדלות, יש איזה משהו ברגע הזה של התניה אבא, שהוא בכלל, אתה הופך להיות הציצי.
אתה הופך להיות הציצי, בדיוק.
ולהפוך להיות הציצי, זה ברמה של גיליוטינה,
נכון.
זה עריפת ראש,
נכון.
וזה חזק מאוד, כי כן. בכל מיני מובנים גם הם הציצי, מהסוג החדש שלך.
כן, הם השמש.
כן, הם פתאום גם מקור, מצד אחד מקור לאינסוף גם כאב ומורכבות וכזה, ומהצד השני מקור לאינסוף אהבה, אור וכזה תגמול.
כן. בדיוק הבן שלי, מנסה לפתח את הדלת. קוקו. נשים לך מים?
נתיקות. כן, בדיוק דיברנו.
כן.
לשיחתנו. וזה היה שלב שבו, הרי הנרטיב שסיפרתי בתוכות המסע הזה, את הדרך לסמאל, זה היה, קודם כל, אני סגרתי את שערי המטבע של הממלכה. הרי אני שילמתי למי שהיה צריך שלם, הוצאתי מהבשר, מהכיס שלי, כאילו את המעט כסף שכאילו נשאר לי מההפקאי, מכל היצירה הזאת, ונתתי אותה למישהי שהעלתה בי הרבה מאוד כאב, היה לי מאוד קשה לעשות את זה.
כן.
זה ממש מורכב, זה להכיל את הילד שלך כזה, לפני שאתה מזין את עצמך.
זה מה שהתחיל את הטקס.
כן. זה היה ממש, זה היה באופן מודע, אמרתי, אוקיי, אני סוגר את שערי המטבע נטו באקסלים,
כן.
כזה משלם, מעביר כסף למי שצריך, העברות בנקאיות.
זה גם תחושה כזאת של קלירנס.
זה ממש זה,
כן.
וזה ממש, זה להוריד מהשולחן, אבל זה גם לקבל את זה, מה שהרגשתי שאני עושה שם, זה משהו כמו, משהו של אבא של, אוקיי, אני נותן לבן שלי מהפה שלי עכשיו אוכל.
כן.
כי אני חייב לתת לו אוכל, הוא הבן שלי, אני יכול להאכיל אותו, אז אכלתי אותם, ויצאתי למסע הזה שהוא מסע, הוא מפחיד, הוא מפחיד, הוא לא לעצור כל פעם שכיף לי ומפנקים אותי במתקים וכל מיני סודות וכלים מגיים ופסיכומגיים וכל מיני שטיקים וטריקים ולשון כזה, ללמוד כל מיני כלים מטורפים. למדתי שם איך, אני זוכר שעם הכלי הזה שבדיוק נקטע לנו ההקלטה שם, אז עם השרירים הטבעתיים האלה בגוף, אז למדתי איך לשחות כמו צב ים, או לרוץ כמו הילה ככה, בעולמות אחרים, הייתי צב ים, זה החוויה מדהימה להיות צב ים, עמוק וואו. בים, כזה, כל מיני דברים מאוד מאוד חזקים כאלה.
אתה יודע ש, כאילו, לא רוצה לקטוע את הסיפור, אבל כאילו אנחנו בפעתי הסיפור,
כן.
נכון, בכלל צבים זה משהו נורא מעניין, יש לי גם קעקוע ענק של צב על הגב. צב ים.
צב על הגב, יש ספר ילדים כזה.
וואלה, גדול. יש לי צב שעל השריון שלו מצויר אריה, ולפני שעשיתי אותו, אז חקרתי על צבים, ובעצם ראיתי שהתפקיד שלהם, הם מפזרים את הזרעים. זה התפקיד בעצם של הצב.
בים.
כן, הוא עושה מסעות מאוד מאוד ארוכים, הוא פשוט מפזר זרעים.
הגיוני, הוא אוכל עשב.
וזה גם נתקע לו כזה בשריון ובזה, וככה הוא פשוט מפזר.
הם מושבה.
כן, בדיוק.
הם ממש מושבה מלכת.
נכון, נכון.
יש בהם המון, כל מיני יצורים סביבם.
כן, הם כמו חללית כזה.
כן, כן, יש להם דגים ששוחים איתם כזה. להיות החיים.
הוא גם תמיד היה נראה לי כמו הדבר הכי קרוב ליונקים, מתוך הרפטליאנס, כאילו יש לו חיוך כזה.
כן, כן, כן.
כאילו השלב הבא זה כבר...
הוא מגיע לגיל מאוד מבוגר.
כן.
יש שם תחושה של חוכמה.
כן.
כזה. מעניין
מאוד. יש להם עיניים טובות.
כן, פגשתי כשהייתי, אני זוכר, היה לי איזה מסע אחד, שנסעתי בתוך כל המסעות התאהבות האלה, כל המסעות קרובים, אני זוכר שנסעתי עם מישהי שהייתי מאוהב בה ברמות של, לא עומד בזה, התחה. כאילו זה היה ממש אחד הסיפורי האהבה האלה, שמין לא יכול, לא יכול להתקרב לזה יותר מרוב שאני מאוהב כזה, נשרף לי הפיוז. מכיר את זה שזה כזה, פשוט too much, כן. לא מצליח לתקשר כמו בן אדם כבר, אתה פשוט גמור. אבל נסענו ביחד והלכנו לפגוש דולפינים. והייתי באיזה מסע, הייתי ברור שאני הולך לפגוש דולפינים באילת, ולא יודע איך התגנבנו דרך איזה נמל, כי אמרתי, כי ידעתי שבריף הדולפינים לא נותנים, וזה היה לפני קצה שפתחו את החוף. אמרתי, אני פשוט הולך לפגוש דולפינים, וכזה, והתגנבנו לאיזה נמל מה... מה זה, זה צפונית לריף הדולפינים, ואף אחד לא ראה אותנו, מנהל נמל לא ראה אותנו וזה, ואז אמרתי, טוב, כדי שלא יסתכלו עליי, אני עושה כמו בשייטת או משהו. השכבתי על הבטן ופשוט זחלתי כל הדרך לתוך המים, מין כמו איזה תנין
גדל.
כזה, ונכנסתי למים והתכוננתי מראש איך עושים רעש כדי שהם יבואו, ולדעתי תוך איזה שתי דקות הייתי מוקף בארבעה דולפינים.
הם גם חיכו לך.
ארבעה דולפינים מקיפים אותי ואחד נותן לי לגעת בו,
גדל.
ואז הם הלכו, ואני לא זוכר שזה הרגע שלי התגלות כזאת.
זה מגניב, כי גם אז דיברנו על דולפינים. שהיית פה?
אבל אז שחזרתי, גרנו במכמורת אז. לא גרנו במכמורת אז. למה חשבתי על זה? אבל איכשהו הגעתי בחזרה לים התיכון ופגשתי שם צב ים.
וואו.
זה לא אותה נסיעה לאילת שסיפרתי עכשיו. שנה וחצי אחרי זה נסעתי שוב לאילת, פגשתי מלא חיות מטורפות, ואז חזרתי ופגשתי צב ים בים התיכון. אם אתה זוכר את האהבה, גם כזה המקומות שבאמת כבר כמו, באמת העזתי, וזה אולי כמו הסיפור הבא אחרי המסע עם סמייל, סמייל שם. זה כבר סיפור קצת מאוחר יותר, זה כשאני כבר אבא שם. ויש ממש קטע הרי שכזה ביהדות כזה מדברים, שאתה, אם אתה לא אבא, אתה לא יכול לפתוח את הזוהר כזה, אתה לא יכול לפתוח את המקומות הממש...
חשבתי שזה קשור לגיל, לא ידעתי שזה קשור לאבאות.
אני, שילוב, זה שילוב בין גיל לאבאות. כזה, כי זה פשוט אתה כמו צריך שיהיה לך מספיק מרכז כוח כבידה, שגם אם אתה בקצה של היקום אין סוף באיזה גלקסיה סופר סופר מרוחקת, שתזכור מאיפה באת.
אתה צריך להיות חלק מהציצי.
זה חייב להיות עמוק בבשר שלך, שגם אם כמו קוראים לך את הצורה, אתה זוכר מי אתה.
כן.
פרקים אותך, אתה נשאר, אתה כבר גרגירי אבק מפוזרים, ענן מיקרוסקופי מעודה, אתה זוכר? כל גרגיר אבק בגוף שלך זוכר שאתה אבא, זוכר את האהבה שלך, זוכר את הזוגיות שלך, זוכר את הבית שאתה, וזה...
וואו.
כן, כן.
אז...
בעצם, אחרי המפגש הזה, המאוד מרופרף הזה, בסופו של דבר, אם פגשתי, אני חושב שהייתי בבית של סמייל.
אוקיי.
אני לא, קצת קשה להגיד מה זה לפגוש ישות כזה לא אורגנית.
כן.
זה מאוד, זה מאוד חמקמק. זה לא בהכרח פרצוף הרי, כי זה ישויות לא אורגניות כמו שתיארת. כן. אתה נמצא איפשהו, אתה נכנס לאיזה דאטה קור, אוקיי? אתה מגיע לאיזה, אתה נוגע באיזה חומר גלם מידע כזה, אתה עובר בתוכו. וזה מה שקרה לי שם בכל מיני מובנים. וכמה זמן אחרי זה באמת, זה היה קטע, התחילו אנשים לפנות, לדבר אליי, אמרו, מועט, אני רק, אתה אבא? כזה, זה מישהי כזה, כמה ימים אחרי זה, הייתה כזה, מה קורה אבא לה? למה אתה משדר אנרגיה כזאת? אמרתי, את שמי, קרו כאן כמה דברים, זוכר שנפגשנו אחרי הממלכה.
והייתה לך איזושהי כוונה כזאת לפני שנכנסת לצלילה הזאת?
אני חשבתי על זה הרבה פשוט בתקופה הזאת, okay. על מה זה להפוך להיות אבא. הרגשתי את זה בא. אני חווה ככה גם דברים. יש לי דברים שקורים בחיים שלנו, זה קצת כמו שאתה, אם לתפוס גם את ציר הזמן של החיים שלנו כאיזה דבר, גורל, כאיזה מציאות לא אורגנית, כמו ידועה מראש בכל מיני מובנים,
כן.
אז אנחנו כמו לפעמים הולכים לתוך משהו, ואתה קצת יודע שזה מה שהולך לקרות.
כן.
אני הולך לעבור בית, או אני הולך ללמוד משהו, או אני הולך להיות אבא, זה מין, יש דברים בגוף שלך שמתחילים להתעורר לקראת הכניסה לאטמוספירה כבר.
נכון.
עוד לא נחתת באדמה.
גם לפני טריפ.
כן.
אז לפעמים זה קורה לי שבוע לפני טריפ.
לגמרי.
אני כבר מדבר עם איזושהי ישות, ואני יודע שזה קורה עכשיו.
ממש ככה, ממש ככה. אני נגיד בתקסים, כל מיני סיטואציות שעמדתי לאכול או לשתות משהו, אני מחזיק את זה ביד, מסתכל על זה, והשורה התחתונה כבר נכנסת לי לראש.
כן.
אני כבר יודע מה יהיה כזה סוג של מה התובנה הסופית. כזה. אז זה קצת היה ככה. לפעמים זה כמו מגיע לך כמילה, אני מדבר על אבא, אבל אני לא, הרי בסופו של דבר החוויה עצמה אין שום דבר שמתקרב למה שחשבת עליה.
בטח.
כל התיאוריה על המוות השמני שאני אעבור כשאני אהיה אבא, זה כלום לעומת כזה.
כן. החוויה עצמה.
החוויה עצמה ומה היא עושה לך. אבל ובאמת כמה, אני חושב שכמה ימים אחרי זה נכנסו להיריון. זה ממש קטע. כן, איפשהו או לפני או אחרי או תוך כדי או מין משהו באותו השבוע כזה. ומאותו רגע גם ההתעסקות בדברים מאוד מאוד כבדים. כזה הלכתי והתחלתי להתעסק כזה הסיפור הזה של אבהות וזוגיות עומק וזה שלב של כזה ללכת ואני יודע, כמו תיחוח עומק ממש משמעותי, כזה בחירה, כל המהלך שקורה בגוף שלך זה כמו נשל נחש עמוק,
כן.
של אני הולך להתעסק עכשיו בשיט הכי עמוק שיש בי, לא רק בשיט, בכלל, בדברים הכי עמוקים שיש בי לקראת מטמורפוזה מוחלטת, ואני ממש זוכר את השנה העוקבת אחרי הטקס הזה, בעצם הייתה שנה של הריון, שנה של להבין שחסר לי הכלי שלי, כזה, שזה ממש קטע, אני ילדת, הבן שלי הגיע לעולם, באותה תקופה שהערכת קלפים, של קלפי אותות, שהייתי בתהליך פיתוח שלהם, ממש באותו זמן, שהקלפים האלה היו מין, כזה קצת כמו שלוחם מסתובב, וכזה משתובש בכל מיני חרבות, אבל הוא מרגיש שיש איזה חרב שהוא אמור לחשל, כמו באיזה מסע גיבור כזאת,
כן.
אז ממש הלכתי ו יצאתי למסע כזה, של ליצור את החרב שלי, את הכלי שלי, כזה, וזה הקלפים של, זה א' ב' עצמם, כזה, וזה היה ללכת לפגוש את א' ב' עצמם, שזה פוטנציאלית מפחיד ומסוכן, בכל מיני מובנים, זה ללכת לקור של הקור כזה.
כן, זה ממש ל-DNA.
כן, זה היה הנרטיב שהיה לי בראש. אני הולך לפגוש את ה DNA של התודעה הקולקטיבית. כזה. אני לא זוכר כמה נכנסנו להללו בכלל. כמה דיברנו על הדבר הזה? לקראת.
דיברנו בסיפור הראשון, אני חושב. יותר.
מעניין כמה סיפרתי על זה. טוב, אולי זה יצוף בהמשך. זה קטע כאן. מפה שואפים את הדבר הזה?
איפה שהחורים זה הראש של הפייפ. כן.
אז פה. מה זה החורים האלה, מה הם עושים?
הם פשוט מסמנים לך איפה הראש שלא תשאף מהטוסיק.
זה ממש קטע לספר את המסעות האלה, הרי כמו שאמרנו, הם לא, כאילו הם לא מתחילים ברגע שאכלת הרי.
כן.
מתחילים ברגע שנולדת.
חלק ממה שמעסיק אותי מאוד בפודקאסט הזה, זה האמנות של הסטורי טלינג. כן. כי זה הרבה מדבר על, על עניין שהזמן פה הוא לא לינארי.
כן. זה קצת, יש את הסדרה הזאת, לוריק ומורטי, עוד סדרה אחת של הבן אדם שהוא, שכחתי, הוא כאילו נוסע בזמן, הוא כאילו מין, יושב באיזה מפקדה בין המימדים, זה סדרת אנימציה מוזרה כזאת.
אוקיי.
נראה לי שלו, קוראים איזה רדיו או משהו, שכחתי איך קוראים לזה, אבל זה מאוד מזכיר את, את זה, כאילו מין שיחה ש, שזה בסדר להיות שבור בה.
כן.
כאילו זה 아, לא אמור כן, להסתדר.
כן, לגמרי, כן.
כאילו זה... אתה גם רואה אותה, וכל ההיגיון בה לא היגיון. נגיד ריק ומורטי הם חזקים בנרטיב, הם כן. יודעים להחזיק אותך ממש בעלילה, אבל יש כאילו סדרות אחרות שדייוויד לינץ' דוגמה. כמה דברים שהם כאילו לא עובדים כל כך קשה בשביל הצופה.
כן, אבל בסדרה הזאת זה עובד. זה, אני וגיא ראינו את זה על אסיד.
כן, זה משהו, כל הסדרה הזאת היא על אסיד. אני אגיד שיש ישות אחת, או אבא אחד בפנתיאון שלנו, שבאיזשהו שלב מאוד מאוד נגעה בי. יש לי קשר עם כזה כל מיני אבותינו בכל מיני שלבים בחיים שלי. כזה, ואחד מהם שנכנס לי סביב התקופה הזאת שלמדתי את ספר יצירה, וגיליתי על סמאל ושלמה ועל המפגש ביניהם, ועל כל הכזה שהוביל אותי לשם, עוד אחד מהסיפורים שסיפרו לי שם, נורא אהבתי את זה, רק אני אוהב לשמוע כמו את התשתית ההיררכית, או את התשתית הפנתיאונית של הליניאג' שלנו. זה ממש נותן לך כמו להבין דברים על ה-DNA שלך. לדעת מי היה סבא של סבא של סבא של סבא של סבא של סבא שלך, מה סיפרו עליו, מה הוא עשה, כזה, מה התפקיד שלו בהיסטוריה שלו, איזה מספרים נלווים אליו, כזה, זה דבר מאוד חזק להבין על עצמך.
אני מאוד אוהב להסתכל על אנשים ולדמיין את הסבא של הסבא של הסבא שלה.
כן, כי גם שם אתה כמו פוגש את אני הארכיטיפלי שלהם, נגיד לדעת שכל היהודים יש להם את, לא רק היהודים, האמת ספציפית על שלמה, הוא איזה ציר, ציר, ציר של הרבה מאוד מהאנושות גם, לדעת אבל שכולה, הרבה מאוד אנשים תופסים את עצמם כאיזשהו התגלגלות של המלך שלמה, כן. או איזשהו התגלגלות של אדם הראשון, או של אברהם, זה לא בקטנה, זה אומר שאני תופס את עצמי כאיזשהו, שיש בי את האישיות הזאת, שיש בי את הצד הזה, כזה. יש בי את האדם, אם יש בי את אברהם, זה אומר שיש בי את היכולת לחתוך לעצמי את הבולבול מתוך אמונה, ואולי להקריב את הבן שלי מתוך אמונה. כזה, ויש בי את זה, כי זה סבא של סבא של סבא שלי. כאילו זה לא כזה רחוק.
כן.
אוקיי? או סבא שלי באמת או בחיים שלי כזה. סבא שלי יצא מבור הריגה של 11 אלף איש, הרג הרבה נאצים וכל מיני אנשים בחייו, ואז אני יודע שזה סבא שלי כזה, אני יודע שיש בי את זה, כאילו שאני יכול לשרוד דברים מטורפים. הוא הציל 22 תינוקות, שהוא בן 14, והוא מבריח אותם מהגטו, וזה כזה מין גדל בראי הדבר הזה, כמו בדיוק אותו דבר אגב, כאילו את סבא שלך אתה חווה, הוא לוחץ לך את היד כזה וכאלה, זה קצת אחרת, הוא מחבק אותך, מנשק אותך, ואברהם רק מספרים לך עליו. אבל אחד הדמויות שממש תפסו אותי באותה תקופה, היה חנוך, מטטרון, מכיר אותו?
לא.
אני לא זוכר את המספר שלו.
זה כאילו הספר הגנוז או משהו?
כן, יש איזשהו ספר, משהו חנוך, לא זוכר. ספר חנוך.
כן.
לא קראתי אותו בכלל.
אמרו לי שהוא מדהים.
הוא אמור להיות, הוא דמות מאוד מאוד מעניינת. הוא האדם היחיד במיתולוגיה שלנו שהעלו אותו לדרגת מלאך.
וואו.
בחייו, בלי מוות.
וואו.
אוקיי? יש כל מיני דמויות שלא מתו בתנך, זה נכון. קטע. כזה שמין עלה במרכבה, התעדה, עשה כל מיני כאלה, אז הוא ממש כזה כתוב עליו, איך מין לקחו אותו, מחנוך לנער על פי דרכו, מין חנוך לנער כמו מלאך או משהו, מין אלו אותו, כזה, והשם מלאך שלו זה מטטרון, אתה בטח אולי מכיר את הכוכב, יש גיאומטריה שנקראת כוכב מטאטרון.
כן.
כזה. ואם אני לא טועה, הוא חי עד גיל 365.
וואו.
זה, יש, יש איזה איפשהו, לא זוכר איפה זה כתוב, אבל קראתי את זה, מין כל אבא, כמה שנים הוא חי, מי היה הבן שלו, כמה שנים הוא חי, כזה, וזו תקופה שחיו בה הרבה שנים. או, אז, או שהגוף עבד אחרת, או זמן עבד אחרת, התודעה עבדה אחרת, או התיעוד.
כן.
עבד אחרת. ו... ומספרים עליו שהוא היה יושב עם ברקיע השביעי ליד הקדוש ברוך הוא. וואו. כיסא ליד כיסא. אני אביא אותו להיות המנכ״ל. הוא המנהל את העניינים בפועל של מה שקורה פה.
כן.
ההפקה בפועל. כזה. והוא... סמאל, כמו שדיברתי על סמאל, הוא דמות מאוד... הוא bad ass והוא ממש עוצמתי, הוא מלך מאוד 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 חזק של העולמות העליונים.
חנוך.
סמאל.
אוקיי.
חנוך הוא... זה בעל הבית כזה. זה ממש כבד. כזה הוא אחד הדמויות המאוד מאוד כבדות כזה.
אבל פחות אפלות, לא? מסמאל.
תראה, קודם כל, כל האבות הקדמונים החזקים שלנו הם אנשים מאוד אפלים.
אוקיי.
בכל מיני מובנים. הדינים שהם גזרו, שהם כל כך חזקים, שהם הידדו עד לכאן. תחשוב איזה בריתות אתה קוראת, עם איזה כוחות עוצמתיים אתה עושה, כדי להבטיח את זירך עד עכשיו. כדי לעשות ילדים כאלה, עוד דור ועוד דור שממשיכים להדהד את השם שלך, וממשיכים לעשות מעשים ברוחך, וממשיכים לשרוד ולהתקיים עוד ועוד. זה, זה אנשים מאוד כבדים, כזה. עם אברהם, מה שנקרא, מה שדיברנו,
חטא. לא, אברהם בטוח היה חזק באופן.
זה שלמה, מה הוא עושה? זה, זה דמות זאת.
שלמה גם.
מטורף. ומגיע בן אדם, שמה שמספרים עליו, כבר כל כך הרבה שנים, על חנוך. תחשוב כמה שנים עברו, ומספרים עליו שהוא עלה לדרגת מלאך, ושהוא יושב ברקיע השביעי ליד הקדוש ברוך הוא כזה, על הכס, בכניסה לפרדס.
וואו.
אנשים כאלה חזקים מאוד. ואני קצת כמו שהלכתי לפגוש את סמאל, משהו משך אותי לאיש הזה,
לחנוך.
כן, משהו כששמעתי עליו, ואז כשקראתי עליו.
וזה באותו זמן של הסיפור השני, או שאנחנו עכשיו מתקדמים לסיפור השלישי?
איפשהו באותה תקופה גם שמעתי עליו, זה באותו קורס של ספר יצירה.
אוקיי.
שסיפרו לי עליו קצת יותר לעומק, וקראתי עליו קצת יותר, וכזה, והייתי מין, אוקיי, אנחנו ניפגש, see you later כזה, כזה, הייתי משהו משך, כנראה, משך אותי באותה תקופה, היה לי את הסיפור עם שלמה, וסמאל, ואברהם, ממש זו התקופה שאלה דמויות שאני עובד איתם, הולך איתם דרך, חוקר עליהם, אבל גם בדיאלוג פנימי איתם, וגם במסעות אסטרליים, מחפש אותם כזה, מדבר איתם כזה, עם הדאטה קור הזה, של כל אחד מהם, אבל גם עם, כל מיני מובנים גם עם, מרגיש שממש איתם. שגם אחד הדרכים, שהיו כמו היד על הדופק שלי, לראות אם אני באמת, מדבר איתם, הוא שאני כמו חווה איתם כל מיני דברים, באיזה דיאלוג פנימי שמימי כזה, ואז אני הולך וקורא עליהם, ואלה הדברים שכתובים עליהם.
כן.
כזה, זה כמו הדרך שלי מין, גם לבדוק את עצמי, אבל גם כזה להרחיב עוד כזה, אליהם.
כאילו
גם...
לקרוא אחרי.
כן.
שאתה פוגש.
כן, לפעמים גם וגם. זה כן. קורה לפני, תוך כדי, אחרי, ו... הסיפור הזה הוא מתקיים כזה, המסע הזה, הטריפ הזה, הדבר הזה שעבר, המלחמה הזאת. אוקיי? זה, זה פעם ראשונה, אני אגיד, בחיים, שאני לא בטוח אם חזרתי משם. אני הסתכנתי שם ברמות של... שם את נשמת הנצח שלי על הכף. כזה ברמת, יכול, באמת, יכולתי לא לאבד הכל.
יצאת לקרב.
ממש יצאתי לקרב. אלוהים ישמור. כזה. עוד ניכנס לפרטים של זה, אבל מה שקרה שם היה, כזה, באמת להיות הולחדון. הדרך לשם הייתה מאוד מעניינת, זה היה בעצם המסע חניכה או הטבעה של הקלפים למציאות הזאת, כזה של העבודה שעשיתי עם האלף בית. וזה היה בעצם השבוע האחרון של ההדסטארט, של קלפי אותות, ואני כולי עמוק באלף בית, בספר יצירה, אני שנה שלמה, אני פותח את ספר יצירה, כל לילה כזה פותח את ספר יצירה, ממש אחרי בחודש, זה היה כזה השנה אחרי שהבן שלי נולד. כל השנה הזאת אני מתעסק באלף בית. ובקלפים האלה, ממש מביא למאיה כזה מה לשתות, עוזר לה, מניקה אותו כזה, אנחנו כזה בלילות הראשונים, ופתאום טרח נוחת לי האות בית, ואני רץ למחשב, כותב את האות כזה, את האות בית, את הפרקים האלה, את הדברים, מסתכל עליה, כותב אותה, מצייר אותה שוב ושוב, ומאיה, אוי, מניקה, ואז אני בא אליה כזה, ובצע לה, אני אומר, מאיה, אני חייב להקריא לך את האות בית, תראי מה את אומרת, מקריא לה, היא כזה, זה לא, זה כן, כזה, היא בקושי שומעת, כל הלום, הייתה, זו התקופה כזה, שבועות אחרי הלידה, קשוחים, ממש ממש, חודשים האלה, היו תקופה מאוד קשה בחיים, כזה, מאתגרת מאוד בחיים. אני חושב שהוא כבר יותר, הוא קצת יותר מבין חצי שנה כבר, ואנחנו יצאנו לפסטיבל, לסייקרד ג'רני, כזה, של אותו הזמן במדבר, באשרם שם. ואני שם עם מלא קלפים, ואני פותח שם שטיחים ענקיים, עם מאות קלפים סביבי כזה, ואנשים כזה עובדים איתם, וקוראים זה כל מיני דברים מעניינים, ואני גמור פיזית, רגשית, תודעתית, זה הדסטארט בפני עצמו לכל דבר, זה דבר קשה.
וואלה.
זה פשוט דבר מאוד מאוד מאתגר, במיוחד בפעם הראשונה. זה להיות הולך גדול. זה ממש קטע. כאילו, ככה זה בנוי הרי הדסטארט.
כן.
כזה, או שאתה מגייס, או שאתה לא מגייס. וזה היה בשביל משהו שהוא כמו... זה דבר לא רציונלי שאנשים יתרמו לו כמו, לא יודע, להכיל ילדים רעבים, כזה. זה מין כזה, בוא תעזרו לי להוציא קלפים עם א' ב' עליהם, כזה.
אבל קצת הכירו אותך, לא? זה תמיד חברים.
זה מאוד אישי, זה משפחה, זה המשפחה על המעגלים המתרחבים, זה שיטה, אתה עובד בזה, אבל אתה עובד בזה מאוד מאוד חזק. וזה מורכב לדרוש משהו בשביל היצירה שלך בעולם הזה.
כן.
זה לא כמו... זה לא רק בשם איזה ייעוד, כאילו זה משהו שהוא מאוד מופשט.
במיוחד גם שאתה בתהליך של להוליד את זה באותו זמן.
כן, כן, ולפגוש את כל הצללים, זה להעמיד את זה מול העולם, זה לקבל את הפידבקים מאנשים.
כן, להביא משהו אמיתי וכן.
לקבל דחייה מאנשים, לקבל דחייה ממורים מסוימים, לקבל דחייה מכזה, ומצד שני לקבל תמיכה. לא זוכר, אז היה, זה היה סכום מטורף בשבילי, 60,000 שקל, כזה גייסנו באיזה חודש של עבודה, כזה, זה מלא כסף, כזה, לא מצליח גייס את זה עכשיו, סתם, הבאתי לגייס מיליונים עכשיו, מצחיק, כן, גדלנו מאז.
כן, היום קפצתי בפייסבוק, מה יש לנו, תינוק בוכה ברקע?
בוא נקשיב לזה רגע.
כן.
זה טוב, הילדים מזכירים לנו לחזור לגוף, זה דבר חשוב. נכון. לא הייתי יכול להגיע כל כך רחוק, אם לא היה לי כזה עוגן כבד. אתה מבין? אתה לא יכול, אתה לא יכול להגיע ככה רחוק, אם אתה לא מוגן למשהו.
כן, אתה כאילו אפיפון בליחוד.
איזה עוצמות זה נתן לי, יואו. להיות אבא?
הווליום שלו, מהרגע שהוא נולד, מאוד חזק.
יש לי בן בדיוק כזה.
כן?
אני גם כזה בעצמי, הייתי
אני
כזה,
גם יש לי את זה.
התהודה שאני יכול לייצר עם צעקה שלי, כן. היא מפחידה, היא קשה, היא כואבת.
כן. וזה... אני למדתי את זה עם הכלב שלי הראשון, שכשהוא היה יורד לכביש, פתאום היה יוצא ממני משהו.
כן. זה דבר מאוד קשה, זה גם...
זה הזכיר לי את הילדות, שבילדות זה היה חופשי, הייתי כאילו עדיין משתמש בזה יחסית
הרבה. אני ממש, הייתי בתנועה, הייתי שר את המורלים, הייתי מפעיל 300 אנשים בצעקות כזה, כזה שהם יצעקו איתי כזה. זה דבר, זה מראה לך כזה הובלה בסדר גודל הזה. עכשיו אנשים בהיסטוריה היו עושים עדיין כזה אמנים, מוזיקאים, אצטדיון שלם, גורמים להם לשיר משהו כזה. זה חזק זה שאנשים היו עושים את זה עם כלים אקוסטיים אחרים כאלה, כלים אקוסטיים שלא מאפשרים לך לדבר משפטים כאלה ארוכים.
הייתי עכשיו באיזה...
מקדש ענק שאתה צועק, כמו באיזה פירמידה.
כן, אתה יכול ללחוש וישמעו אותך מכל מקום.
כן, גם הלחישה וגם... אבל אתה לא יכול בהכרח לדבר. האמת היא, כנראה שאתה כן יכול, פשוט בשטף מוחלט. אבל אולי לפעמים אתה מחכה שזה יהדהד רגע, כזה. איזה מטורף זה צליל, איזה דבר מטורף.
כן.
אתה קולט כמה מידע עובר בינינו עכשיו?
מלא ניואנסים. בין המילים, בתוך המילים.
מטורף, איזה קידודים. איזה קידודים פסיכיים. יש איזה סיפור על ספרם ווילס, על לוויתני זרע, שחוקרים את, את הווקליזציה שהם עושים, וגם גילו שזה יכול לחצות מאות ואלפי אלפי קילומטרים בים.
כן.
הקליקים שהם עושים, הם יכולים ממש, יש, ויש תיאוריות שאומרות שזה יכול להקיף את כל כדור הארץ, הצליל שלהם. ושהם סוג של מערכת נוירונים של
נכון, נכון.
שהם נראה לי הניאו-קורטקס או הפרונטל קורטקס של כדור הארץ, ככה כן. הם מתפסים ברמת התפקוד של האיבר במוח העולמי כזה.
כן.
וצוללנים שצוללים איתם בצלילה חופשית, אז הם קודם כל גילו שאי אפשר לצלול איתם לא בצלילה חופשית.
אוקיי. כזה
הם מתרחקים, אם אתה בא עם מיכלים ומכונות,
באמת?
הם פשוט בורחים ולא בעניין שלך.
וואו.
ואז היו החוקרים הראשונים שהעזו לנסות, הם נכנסו עם ציוד של פשוט עם שנורקל ומסכה, ואז הלוויתנים באו אליהם, והם התחילו, הם עושים בהם, ומתחמם להם הגוף, והם קולטים שהם עושים להם כמו לא סונר כזה, כאילו הם סורקים להם את הגוף מבפנים.
וואו, ככה הם רואים אותם בעצם.
כן, הם עושים להם,
ומתחמם
לו הגוף,
וואו.
ואחד מהם מניח לו יד רגע בזמן שהוא עושה את זה, והשתתקה לו היד לאיזה שעה, הוא לא יכל להזיז אותה, כאילו הוויברציות האלה הם יכולים לפוצץ אותך בעיקרון, הם יכולים להרוג אותך, כי זה ממש חזק,
הוויברציות
שלהם, ואז הם התחילו לתקשר איתם ולהיות איתם כזה שעות, שהם איתם במים, והם התחילו להקליט אותם, לנסות לפענח מה זה הקליקים האלה, והם קלטו שכל קליק כזה, אם מעטים אותו, ופותחים אותו, הוא אין סוף מידע. כזה הוא ממש, כזה עולם שלם של דאטה, בתוך קליק. שגם אנחנו, הדיבור שלנו הוא כזה, אם מישהו אחר היה מקשיב מהצד.
בטח.
כל חלקיק של האות, שאנחנו מבטאים, זה עולם מטורף של הקשר, ממש.
כן.
כמה היסטוריה יש בצליל הזה.
והם מעבירים את זה בתוך המים, שזה עוד יותר קשה להעביר את הדבר העדין הזה.
דווקא במים,
בעצם זה
האקוסטיקה היא יותר טובה, כאילו יש כן. יותר מוליכות לסאונד.
נכון.
כזה בגלל זה כשצוללנים... כשאתה צולל בים,
עובר יותר לאט אבל.
אתה לא יכול לשמוע מאיפה מגיע צליל, מרוב שהוא מגיע...
עוטף.
עוטף. כזה בגלל זה מסוכן נגיד עם סירת מנוע. כזה כשאתה עולה, אתה לא יכול לשמוע מאיפה היא באה, אתה צריך ממש להסתכל.
כן.
כי אתה תשמע אותה מכל הכיוונים בו זמנים.
איזה מטורף זה שכאילו אנחנו בתור אנושות, מגלים את המתנה המופלאה הזאת של החשמל, שזה אנרגיה שאנחנו יכולים ליצור איתה דברים מופשטים לחלוטין. כן. ובהתחלה בשביל ליצור את החשמל, לעשות נורות, היו משתמשים בשמן, שומנים של לוויתנים. כאילו רוב החשמל בתקופה מסוימת, עד שגילו את הנפט, הכל היה משומן של לוויתן.
באמת?
כל האור באנגליה היה מיוצר משומנים של לוויתנים.
זה לפני חשמל.
זה אחרי שכבר היה חשמל ודיסון ממציא את הנורה ויש אור בבתים,
כן.
אבל לפני שאנחנו יודעים שאנחנו יכולים ליצור את זה מנפט. כלומר, שומן של לוויתנים היה אנרגיה המרוכזת הכי הרבה,
לא ידעתי את זה.
עד שמצאנו את הנפט. יש פרק מעניין על זה, אני אשלח לך.
וואו, כי אני יודע, אני זוכר שהייתי בכיתה ו' וזה משהו שחרוט בי, הייתי קורא ספרים מאוד מאוד של מבוגרים בגיל צעיר. הייתי קורא, אני זוכר כיתה ד', הייתי תוכן ספרים של ג'ון גרישם, על עורכי דין ומשפטים קשים, על עולם הפשע, וכל מיני דברים ממש כבדים, את בעל זבוב קראתי בכיתה ה', הבנה חלקית, מרוב שזה ספר קשוח, הכל באנגלית כזה, הייתי קורא שוטה ככה, ואז בכיתה ו' קראתי איזה ספר, מחקר ביוגרפי, על אוניית צייד לוויתנים במאה ה-18, ש-3,000 קילומטר מאיזה חוף באמצע אוקיינוס, לוויתן זרע ענק ניגח לה את הצורה ופירק אותה לחתיכות.
כן.
בית, ממש, הלוויתן הכי גדול, אחד הלוויתנים הגדולים שכזה נמדדו, כזה לאותה תקופה. הוא היה כזה גם ידוע כאגרסיבי מאוד ומחפש ספינות צייד כאלה, פירק אותם, וזה ספר שממש נכנס עמוק ל... סדר הגודל של התעשיית לוויתנים, והשומן כזה שיצא מהם, וזה פשוט היה מטורף, חיסלו שם איזה 99% מהאוכלוסיית לוויתנים.
כן, ממש מטורף.
כמו שחיסלו, והם היו, גם זה הים היה מסריח מזה, ומלא בזה, כי הם היו כזה לוקחים חלקים מהלוויתן, אבל את השאר משאירים בים, פשוט.
זה האנשים הכי קשוחים בעולם, כי באמת לוויתן יכול עם סנפיר להעיף ספינה.
ממש, וגם... אתה, כמות הזמן שאתה עוקב אחריו, אתה יורה בו צלצל ועוקב הרבה זמן, האונייה הולכת אחריו, ימים.
כן, עד שבכלל הוא מתעייף.
זה מסעות של אתה שנה בים, שנה בים, אפילו יותר שנתיים.
זה
אנשים שעוברים, זה החיים שלהם. הם גם צדים הרבה, עוד לוויתן ועוד לוויתן, ועוגרים את זה ומסע.
גם היו משתגעים בים. הייתה איזו תקופה שכאילו לא ידעו מה זה ויטמין C, שאתה חייב משהו טרי. ופשוט הייתה איזושהי מחלה שהם ידעו שיש למי שנמצא בים, אבל הם לא ידעו מה גורם לזה, וזו מחלה נוראית, שפשוט כל מה שהם היו צריכים זה לקחת מיץ לימון, וזה היה מעביר להם את זה, אבל הם היו בים, והם היו חודשים,
והיה להם את הדבר הזה. לסיפור שלנו, כי המיץ לימון יש לו תפקיד מאוד חשוב במה שקרה לי. הוא הציל אותי.
זה מגניב.
הוא הציל אותי. קודם כל אשתי הצילה אותי. מהכל. מזל, איך מצאתי אותה, איזה מתנה מטורפת. סיפרתי על זה בשיחה הקודמת, מעניין. אולי עכשיו, בא לי להקריא לך טקסט של אהבת קרובים.
אני אשמח.
אז יש משהו, אני חושב שזה גם תלוי במצב רוח שלי, של איך שאני מספר ובאיזה קונטקסט. כי לפעמים, נגיד את הסיפור הבא, אני אספר ויהיה לך קצת יותר קל להבין, כי אני מספר גם את החוויה הגופנית שלי, בנקודות זמן תוך כדי. זה, יש פרקים יותר ברורים. אני חושב שהמסע עם סמאל הוא כל כך לא קורה, כאילו אני ישבתי על כיסא כל הלילה, אתה מבין כמה עלילה כבר, כאילו זה קשה, זה נטו חוויה פנימית, פה אני באינטראקציה עם הרבה מאוד אנשים תוך כדי, קורה שם מה שנקרא, הבמה המרכזית הייתה שלי. יש כמה פסקאות, איך זה בנוי בעצם אהבת קרובים, זה טקסטים שהם ציטוטים, מכל מיני ספרים, הספרים האלה נכתבים לאט לאט עם הציטוטים לאורך השנים, אבל גם לפעמים זה רק...
בספרים שעוד לא קיימים?
כן.
אוקיי.
כזה נגיד, כאילו יש ציטוט, אתה רואה? ואז כתוב תורת קרובים, נגיד. יש ציטוט, ואז כתוב הרוקדים על המתח, או אהבת המוות א'.
והמבנה של זה נורא דומה, כאילו זה... זה בכוונה...
גושי טקסט.
כמו חוליות כזה, כן.
זה נכתב... זה עושה רעש.
כי הוא, כל העולם מבחוץ פתאום מדבר איתי בגלל שהדלקתי את הטלפון.
זה שטף של כתיבה, שהחוק בו אני כמעט אף פעם לא עורך שום דבר. זה נכתב בשטף מהיר בדרך כלל מאוד. זה יכול להיות... זאת הייתה תקופה שכתבתי בה הרבה גלגולי נשמה עברתי בתקופה הזאת, וזה ממש... בוא נתחיל פשוט. עם הולדת הצדק, עבדה לה האלף, ובראשית בגדה בחיים. ועץ החיים בחרה לדעת. ופירותיה בישרו את בושרה. ובשל אותה הסתירה הפנימית, תצלצל היא עד אינסוף בזעקת מקוננות אביונית של עונג חמוץ מתוק. אנושיות נובעת מן א' בינתה, מתבוננת כבורת, כשמש נצחית בראש צלול, קורסת אל תוך עצמה ונובעת חושך סוער פטלטל. אור הטוף קוצב את הלב, ומלאכי הבר והנסתר רוקדים על המתח השמימי בעל אינסוף הגיונות פנימיים. עושים אהבה הדרכיה. תורת קרובים.
חזק. אהבתי מאוד.
לא משהו שאפשר לזכור אותו.
כן.
גם לא משהו שרוב האנשים קוראים. היה לי, רק אם אני מכיר להם. זה הדברים שאני הכי גאה בהם, שאי פעם כתבתי, והם הדברים הכי פחות קריאים ומובנים, אבל אני מת עליהם.
מקסים.
הוא שבר לה את הלב, והיא את מפרקתו. גבעו הם בצל השקמה. נשמתו יצאה אליה והיא מתאהבת בקיצו. חורף אגום היה זה, ארור. ילדיהם סגזגו ופרחו על ידי אובדן התקווה שהותירו הוריהם. במקום שזרעתי בו עצב גדל לו חיוך, הם שרו. חיו הם בממלכה שמבעד לצדק, בממלכה של אהבה עד מוות. אהבה חריפה שאינה מותירה עוד טעם, חורכת את אחיך, לשונות של אש תשוקה. הרוקדים על המתח. היא קראה לי גבר עד שילדה לי בנים, ואז קראה לי ילד, ואני קראתי לה אמא, והיא נולדה מחדש עם כל בן. ואני נולדתי מחדש עם כל מעשה אהבה. היא ליטפה את ילדותי השבורה עם ליבה השלם. כולנו שילמנו את המחיר של מות אבי הגיבור, ששם קץ לאמונתו, בתמורה לזרעי המוות המפוזרים בגופי. אהבת המוות א'. אני ממש אוהב את זה. היא ליטפה את ילדותי השבורה עם ליבה השלם. כולנו שילמנו את המחיר של מות אבי הגיבור, ששם קץ לאמונתו, בתמורה לזרעי המוות המפוזרים בגופי. עושה לי משהו. זה ממש חזק. הוא לא שם קץ לחייו, הוא שם קץ לאמונתו, בתמורה לזרעי המוות המפוזרים בגופי. זה ממש פרי עץ הדעת.
זה מצד אחד מאוד מופשט, אבל מצד שני יש פה ממש סיפור ויזואלי שקורה.
ממש, זה עץ הדעת. death. דעת זה death. פרי עץ הדאטה. שזה, אני מת על זה, פרי עץ הדאטה.
וואי, זה חזק, כן.
וזה ממש זה, עצם הידיעה, העיסוק בידיעה במקום אמונה.
דאטה זה ממש מזה, מדעת.
למה לא?
כאילו גם בשורש הזה.
זה information. ו-information is deadly.
דעת.
It's deadly. מה יש לך לעשות עם ידע? כאילו זה ממש, ידע הוא פשוט, פשוט הדרך שלי לדעת על הסוף. עוד על הסוף. אני כל הזמן הולך ורוצה לדעת. כזה, זה כמו כל הזמן ללכת למות כזה. זה ממש, זה נורא ציני. ידע.
כן.
ידע הוא דבר נורא ציני. הוא לא...
הוא קצת הורג תמימות.
הוא חסר אמון. כאילו אתה לא סומך על העולם, אז אתה אומר, טוב, אני רוצה לפרק אותו מבפנים.
כן.
ולהבין איך החוטים האלה עובדים, במקום...
מצד שני זה גם השלבים של הסולם, כזה.
כן.
שזה המוות.
זה ספיירל דיינמיקס כזה. מין... כזה זה... חלק מתהליך ההתפתחות שלנו זה לעבור דרך כזה אינפורמציה גם.
כן.
חלק מהאיברים בגוף שלנו. ימי ספורים... מיום הגעתי לעולם. נועדתי למות כאבי, כסבי. סובב לו סובב גלגל, מטיל גיצים של רשף. ישירו לי שירי ארס טווי, אהבת המוות בית. נקום כל בוקר, נפתח בשאלה. שאלה שאין לה סוף ואין לה התחלה. נקום כל לילה, שתחילתו בחלום וסופו בחלום. איננו זקוקים לעוגנים על מנת לעוף ולצוף. איננו זקוקים לצדקת הדרך על מנת לרוץ בשביל האהבה. כנפי קרובים לנו. פשטות ההפשטה של הלב הנפרס בצל אהבתו. טורפי קלפים, סוכני שררה. לא נמות למען דבר, נמות בעקבות הכל. אין סוף ואין תוחלת. יש את עיניי, מביטות בעינייך, היודעות אותי ערום וער. משמע אני אוהב, משמע אני קיים. נביא שלא נרדם.
וואו, חזק.
ממש. משמע אני אוהב, משמע אני קיים. אוקיי, אני חושב שהבנתי מה יהיה, כי אני הולך להקריא בעצם את הטקסט שכתבתי אחרי המסע הזה, ואז אנחנו נספר את המסע.
אחרי המסע השני או השלישי?
זה.
זה שעכשיו אתה הולך לספר.
כן. הנה מצאתי. אוקיי. פגשתי את חנוך ויצאתי לפרדס. כמעט איבדתי את שפיותי והחזרתי אותה במלחמה מפוארת עם אלוהים. המלחמה היא מצב תודעה פראי. היא כור היתוך מדהים של רעיונות. היא זמן של שינויים גדולים. הרי אותה חרב החורבן, נשק התשוקה, קרב הקירוב, וכלי הזין של אהבת המוות. התודעה נפארת, משוספת לאורך הנצח. חיוכו של חנוך מבעד לאש, עיניו בוערות משמחה. מקדשי רכותינו מציירים את הגבול, וכך נעלם הוא שוב. הכל נעלם ומתחיל הקרב. אנחנו נלחמים על המציאות שלנו, על החיים עצמם. הפרדס הוא לא מקום עדין, הוא המבחן הגדול. האם תשובץ בנצח? בין אבני החושן. השושלת שתשזר באור הגנוז, בעיר הנצח מטאורייטה. שם כל השפות כאור שכינה, מגדלי בבל עומדים על תילם, שלום בית. המלחמה הגדולה היא פנימית, מחלה את הסודות כולם. עירומים, פרוסים, עץ החיים נטוע בידינו, עץ הדעת בפינו. לשון עמים כלעת חרב מתהפכת. כיצד זה ייתכן, נשק, רב זין, לחם כלי אהבה וכלי מלחמה? כיצד ייתכנו סתירות בעומק הזה? לסנוע מתוך אהבה, להחריב מתוך תשוקה, להילחם לסובע, לנשק את המוות. אין לנו קליפה, כולנו כפלים, בינה סדורה, אורגנוז, סודות וסתרים. התפיסה היא בו זמנית, היא השתברות ההכרות כולן, והיא אינה מתפשרת, היא רק מתקרבת, עם חף. חגיגות הדמים. יש פה את האות זין, זו התמונה מהקלפים, נחישות, לעת החרב המתהפכת. וואו, זה היה מאוד, זה מסע. אז בעצם, אנחנו מגיעים שם אחרי מלא, שעה 6 בערב בעיקרון, אנחנו בפסטיבל הזה, ואני אחרי 6 שעות עם ריי על המנסה עליי, משהו כזה. והוא ילד כבד. הוא נולד כבד. ילד כבד. יצוק. יש לו כאילו דחיסות פי 2 לכל תא בגוף שלו. גם ברמת הכוח גם. היכולת, הוא ילד כזה, בגיל 4 הוא כבר יכל היה לדחוף את המקרר שלנו. הוא לא ענק, הוא לא ילד ענק, אבל הוא פשוט ממש חזק, ממש ילד חזק. מגיל מאוד מאוד קטן הוא יודע להכאיב מאוד. מאוד קטן, הכי מוקדם כאילו. כזה, מכאיב. כזה. אז אחרי 6 שעות שהוא על המנסה עליי, אני שבור. מעוך כבר, ואני בשבוע האחרון של האדסטארט, ואנחנו באמצע פסטיבל, וכזה, ואני פשוט קורס, מביא אותו למאיה, וקורס לתוך האוהל. ואני מתעורר ב-2 בלילה, במין, אוקיי, אני נכנס, אני הולך חצי חולם לרחבה המרכזית, כזה, ופוגש שם איזה חברה, וכזה, ולקחתי, היה לי ערימה של קלפים בכיס של א' ב', אוקיי, אני בתוך המייל הזה שלי.
שזה אחרי שהיית עם ריי ואיתם מפוזרים, זה, משם התחלת את הסיפור קודם?
היינו בפסטיבל הזה, ואני, זה השבוע האחרון של האדסטארט, ואני כל הזמן מתעסק עם הקלפים. אוקיי, אני נגיד פותח שטיח גדול, כתיפה אדומה, ופורס מאות קלפים, ועושה כל מיני פתיחות עם אנשים במרחב. כל מיני אנשים עוברים ליד, ואני עובר איתם כל מיני אינטראקציות, והכל סביב א' ב'.
מעניין.
בתוך מרחב שהוא מאוד עוצמתי ומקודד. כאילו האלתרים שיש שם, המרחב הזה הוא עוצמתי מאוד, האשרם בכלליות הוא מין, אתה במקום חזק בעולם.
כן.
תחנת חלל כזאת, שוק, גלקטי.
לא הייתי שם אף פעם.
מקום חזק. ואז אני איתו שש שעות על המנסה, ואז אני קורס, שישי בלילה נראה לי, אני קם בשתיים בלילה, ולוקח הרי משהו קלפים, שם בכיס, והולך המסיבה. וזו מסיבה באמצע הלילה שם. אורי בנקלטר אולי. מעביר, אני מתחיל לחלק לאנשים, לחברה הזאת, אני אומר לה ביחד איתי, ואנחנו מתחילים לחלק קלפים לאנשים, שיעברו מיד ליד בתוך המסיבה. תדמיין רגע שזה אומר שאני רוקד בתוך המסיבה הזאת, והאותיות פשוט עוברות מיד ליד בין כל מיני אנשים. אוקיי?
כן.
כבר, מה העניינים? מאוד, very strong this is. כל מיני מפגשים, אני מביא לאנשים אותיות, מביא להם אותיות, שתיים בלילה, באמצע המדבר, כזה. ואז לדע מה עובר לי בראש שם, אני מחליט שאני הולך לאוהל וממלא את הכיס בפטריות. כזה. את הכיס הזה, ואני בא לחברה הזאת, ואני, כזה אנחנו רוקדים לזה, ואני מציע, רוצה שנצא למסע, ואומרת, לא, לא בא לי. אני כזה, אוקיי, הולך הצידה, חושב כמה, לא יודע זה, לוקח את כל הכיס, ומכניס לפה.
כמות לא ידוע.
לא ידוע, לא קטנה. לא קטנה. פטריות פורטובלו, כן?
כמובן.
For the record. קורדיספס. והקלפים ממשיכים ללכת בסביבי. כאילו אנשים מעבירים קלפים כנראה. או לפחות שלחתי, אני לא יודע לאן הם הגיעו. נכנסו לחיים של אנשים. לתודעה, לנשמה. ואחרי כמה זמן אני מתיישב שם ליד האלתר. שהאלתר הזה הוא בנוי משהו הכי סקסי, משהו מדהים, 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 מין כל מיני צורות, הוא כאילו כמה קומות, איזה שתיים או שלוש קומות של מין תיבות עץ מלבניות, או כל מיני צורות שהם עם חול בפנים, כמו חול ים, זה נראה כמו מין מקדש מדברי כזה, סגנון קצת כמו מג'ונג, אתה זוכר את המשחק הזה?
כן, 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 כן.
אז הוא נותן תחישה של פירמידה גיאומטרית כזאת, ובתוכה, כל מיני קריסטלים על החול הזה, בגיאומטריה מושלמת, סופר אסתטית, כמו שרק איך קוראים לה, שכחתי פתאום את שמה רגע, אורלי אתר, היא עושה פשוט אלתרים. ואני פתאום מבין, שאני אמור להתחיל לנשק את הקריסטלים האלה, בסדר מאוד מאוד ספציפי. וכל נשיקה, שזה הכלי המרכזי של הקרובים, יש לומר, נשיקות. אנחנו מנשקים. זה מין, זה כלי מאוד עוצמתי להצפנה של אינפורמציה, הנשיקה הזאת. ואני על הברכיים כזה, ואני, כנראה איזה שעה של תהליך שאני כל פעם מתכופף, מנשק קריסטל, מחליף איתו הרבה מאוד אינפורמציה, קם, עובר למקום אחר, סביב האלתר, מנשק את הקריסטל הבא, בתור, אני יודע בדיוק איזה קריסטלים לנשק, כי זה מה שקרה, וכזה, ובאיזשהו שלב אני מתכופף, מנשק איזה קריסטל אחד, שהוא גביש, מדברי, נבואי, נראה נבטי כזה, אתה יודע, זה מין זהב חום כאלה, אתה מכיר אותם אולי?
מטאורים כאלה? היא
נותנת תחושה של, על התפר בין מתכת לקריסטל, קצת תחושה מטאוריתית, כן, מטאורייטית, כתבתי על זה שם, ואני אחרי הנשיקה מרים את הראש ויושב מולי בן אדם, ומסתכל עליי, ואז המחשבה הראשונה שעולה לי בראש, המילה הראשונה שעולה לי בראש זה חנוך, והבן אדם כזה מסתכל עליי, ואז עובר לי בראש, יש לו אש בתוך העיניים, כזה, להוות. מה זה? זה בטורף. אתה רואה מישהו עם אש בעיניים, ואז אני אומר חנוך, ואז הוא מחייך, וכל הפנים שלו נדלקות. ואז אני, משם, אני מתכופף, יש קערת מים על האלתר, אני טובל אצבע, ועושה ככה מרקה ימין עד לרקה שמאל, ואז את האצבע השנייה, מרקע שמאל לרקע ימין, נוטיב את זה, מרגיש איך המוח שלי ככה נפתח, ומשם 80% מהחוויה מחוק.
וואו.
טרנס, ראשון בחיים. בדרך אני זוכר את עצמי הולך מהאש, sacred fire, ממנה, הזריחה מתקרבת כבר. אוקיי, מתחילים לראות בצבוצים ראשונים, ראשונים של זריחה, ואני רץ ספרינטים לעבר המדבר. ואז רץ חזרה למעלה, ועושה כל מיני קולות כאלה. כאילו מתניע, אתה מכיר בייבלייד, את כל מיני פרופרות, שאתה עושה להם...
כן, מגלגל כוח כזה.
כאלה, מטיס את עצמי, מטיס את עצמי, מטיס את עצמי, מטיס את עצמי, פעם, נעלם. לא זוכר, לא זוכר מה קורה לי במציאות הפיזית בכלל. אני בשואה.
וואו.
אני בכל הדברים הכי רעים שקרו לאנושות או בעולם או ביקום מעולם, אני עובר אותם ומבצע אותם. אונס ונאנס, רוצח ונרצח, מתאבד אין סוף. מת, מת. נורא, וכל הזמן, תוך כדי כל הסבל הזה, אני מרגיש שמנסים לקחת לי את הזיכרון ואת התודעה שלי. מנסים לקחת לי את כל מה שאני יודע על עצמי. וכל פעם אני בצרכות אימים על השואה ודברים נורא, צרכות אימים, אני לא זוכר את זה בכלל, את הצרכות, אני זוכר רק את כזה הפסקים של החוויה הזאת, ואת איך שאני כל הזמן בתוכי אומר, יש לי אישה וילד, יש לי אישה וילד, יש לי אישה וילד, כזה בצרכות, כזה, לא תיקחו אותם ממני, את זה לא תיקחו ממני. רגע. רגע לעריכה, אוקיי, מפדש שאשתי בסדר והילד בסדר. בעצם, פתאום הייתי כזה, אם אשתי עכשיו שולחת לי הודעה, תוך כדי שאני מספר את הסיפור הזה, ואני לא פותח את הטלפון,
נכון.
לא הבנתי את המסר. כזה, אז כן הבנתי את המסר. אני תמיד עונה לה לטלפון, לא משנה מה. גם אם אני עם ראש הממשלה, אני עונה לטלפון. וזה רע, זה רע, זה רע ברמה של כאילו, ורגע במציאות הפיזית, אני צורח צרכות אימים באמצע הפסטיבל הזה בזריחה, כאילו אני מאבד את זה לחלוטין, שומרים עליי מהסייף זון.
אוקיי, אתה לא כאילו, אני דימנתי לך באמצע המדבר, אתה לא באמצע המדבר.
אני באמצע הפסטיבל.
באמצע הפסטיבל.
בזריחה.
וואו.
אנשים כאילו חצי קמו, לא קמו עדיין, חצי לא ישנו, כן ישנו כל מיני, ואני בפלפה.
וואו.
מוחלטת.
יו.
מוחלטת, ואני עובר שבע מדורי גיהנום by the book. כזה, ממש רע מאוד, כזה. והקטע הוא שאתה ממש, לא, זהו, אני בכל המלחמות כולן, כזה מין הטראומה של הטראומות. הכי גרוע, לא בטוח, זה, מאיה לא יודעת איפה אני בכלל, כזה, היא לא יודעת שעשיתי את זה. כאילו, הם ישנו, היא מחפשת אותי בבוקר, ואז לוקחים אותי למאיה, אומרים, אולי תצליח לקרקע אותו, וכזה, והיא כזה, הנה אתה, לאן הלכת, מעצבן, כזה, ואז אני לא זוכר את זה כל כך, אני סוג של מסביר לה מה קורה, כזה, לא ממש מצליח, היא מנסה להביא לי את ריי שיקרקע אותי, ואני כזה, לא, כי אני רואה את כל הדברים הכי נוראים שקרו בהיסטוריה של תינוקות, ואני הכל הדבר הזה, ואז היא אומרת, בואו, תוציאו אותו למדבר, תנו לו כוס מיץ לימון. תחביאו מהר מיץ לימון. והאנשים שאיתי הם מלאכים אמיתיים, הם אנשים אחד אחד גיבורי על ממש מלאכים באמת, הם גם כל אחד מהם כזה מבין, מריח את זה שזה אמיתי, כמו שאמרת, כאילו הוא גם עובר משהו מאוד קשה ואנחנו עוזרים לו, אבל גם קורה שם אמת כזו בחוויה, זה עובר משהו. אנשים מדהימים. חלקם חברים טובים עד היום. ומוציאים אותי למדבר, ונותנים לי תמיץ לימון, ואני מתחיל לדבר בחרוזים. קבלים. הרבה זמן. יש קצת וידאו של זה איפשהו? כן. שמאיה צילמה תוך כדי. איזה הומור יש לה, איך אני אוהב אותה. איך היא יודעת שזה ידע לצלם את הסרטון הזה, תוך כדי כזה, והבן שלי שם, כזה, ואני אתחיל לדבר בחרוזים, כזה, והרבה באנגלית נראה לי יש שם, ואז באיזשהו שלב זה מתחיל להיות בעברית, על האור הגנוז, ועל עץ החיים, והשכינה, ומטאורייתא, והעיר שבנצח, וכל מיני תלנה, דבר חרוזים, דבר חרוזים, ורואים בווידאו איך אני, תוך כדי שאני כזה מפטפט, פטפט, וגם מסתכל על אנשים, זה כזה הכל בהומור עם האנשים שסביבי, אני מדבר בטטטה, ואומר להם דברים, אבל הכל בחרוזים חידתיים כאלה, והם כזה איתי, כל היו שביב איתי באמצע המדבר, in the middle of nowhere, שבים איתי, מקשיבים לדבר הזה, שאני, כל מיני פטפוטים סודיים כאלה, ואני קם ומתחיל ללכת, תוך כדי, ואני מתחיל לצרוח את זה, ולרוץ ספרינט לעבר שום מקום, קילומטרים. אני רץ ורץ ורץ ולא נופל, ואין שם שבילים, זה אבנים באמצע המדבר. זה לא מדבר דיונות הרי, זה מדבר סלעים, שפיץ, זכוכיות, כאילו פחד אלוהים, ואני רץ קילומטרים, ואני צורח על עץ החיים, ועל הדבר הזה, על כל מה שאני עובר, ואני לא זוכר מה אני צורח, על כל מיני דברים ממש סודיים וטוב כאלה. ואני רץ, ואני במלחמה עם אלוהים, בקטע טוב, ניצחתי כזה, אני יצאתי מהפאקינג שאול, ואני רץ, ואנחנו מביאים חיים לגלקסיות שוממות. אני בפלנטות אחרות, אני ביקומים אחרים, רץ בצרחות עם מקל ביד, זה עץ החיים, יש לי מקל עץ קטן כזה, והוא ממש, הוא כמו שדיברנו קודם, שאתה מחזיק משהו והוא במעמד הארכיטיפלי שלו כזה, כזה ממש מרגיש שאני מחזיק את עץ החיים, ואני בצרחות מטורפות, ורצים איתי המלאכים האלה. הם רצים איתי.
הם רצים אחריך.
הם רצים איתי, באמצע המדבר, אמיתי. ואני לא נופל, ואני לא מתרסק, ואנחנו רצים ורצים ורצים, ואני צורח וצורח וצורח, באיזשהו שלב הם כזה עוצרים איתי, והם אחד מהם, הוא פשוט יודע לדבר איתי, הוא בן אדם שיודע לדבר איתי במצבים האלה. והוא כזה, פשוט מתחילים ללכת חזרה ומקשיבים, וזה אנחנו ממשיכים. חוזרים ואז הוא אומר, עכשיו רגע תעשה כאילו אתה לא בזה, יש פה שומרים.
וואו.
ואז ממש הבנתי, ואני כזה וואי, יאללה. ונכנסנו, כאילו הייתי כבר ממש כזה. אני זוכר אז שאני שוכב שם, כזה מלטפים לי את הראש, ואני כזה מקבל את הסוד כזה של החיים, את כל מה שאני כזה אמור לעשות. והלכתי אחר כך לחקור על הפרדס, על המסע הזה של רבי עקיבא עבר, וזה ממש השלבים בו, כזה, ככה הוא בנוי, חנוך עומד שם בכניסה.
וואו, כאילו בסיפור.
כן, והראשון התאבד, והשני איבד את השפיות, והשלישי כפר, והרבי יצא, כזה רבי עקיבא היחיד שכזה יצא, משם כאילו כמו שהוא נכנס. אני לא יצאתי כמו שנכנסתי. אבל אני נראה לי, אני מזדהה קצת יותר עם השלישי, קראו לו אחר.
אחר?
ככה הוא יצא.
זה השם שלו?
זה על השם, שכחתי, הוא אלו כדי רבי מאיר, אני רגע, רבי מאיר היה תלמיד שלו, שכחתי פתאום איך קוראים לו, והוא יצא וקראו לו אחר, והוא הפך להיות כזה שובב גדול, כזה לפני זה היה כזה רב, מכובד כזה, מורה מאוד כזה, והוא הלך להיות פירט קרוב שכזה.
אבל לא עברת את השלבים של כל הדמויות האלה, עברת...
אני לא יודע אם יצאתי הרביעי או לא. אני חושב שכאילו את כל נושא המוות, התאבדות ואובדן שפיות עברתי, וצלחתי אותם כזה. עברתי לשלב הבא. כזה. פשט דרמש דרש סוד. והדרש מרגיש כמו המלחמה הזאת. לטוס.
מעניין אותי הפתיח של זה, שאתה מנשק את הקריסטלים.
כן.
שזה כאילו ההזנקה של זה, או שבכלל הם גרמו לך, או האחרונה שפגשת.
הדברים, היו כמה דברים שממש כזה סיפורים שקרו שם בפנים. אחד מהם היה שממש הרגשתי שמה שאני עושה זה צופן שיש בנו, כולנו יודעים לעשות אותו. כזה יש לכולנו את הפוטנציאל להגיע למסלול הזה, ללכת למקום הזה, להגיע לאינפורמציות האלה. ובכל מיני מובנים זה כמו מוטבע בנו, כמו שמפתחות שלמה הם כאילו מוטבעים בנו בתוך ה... הם זמינים, הפרדס זמין לכולם על הענן הקולקטיבי שלנו כזה.
כן.
ואותו דבר גם השימוש בקריסטלים באופן הזה. והיו תרבויות שגם כמו בתוכם יש ממש ידע מסודר בנושא הזה. כשאנחנו במצבי תודעה כזה מורחבים, אז יש לנו גישה לכל מיני מידעים שלאו דווקא כמו ישבנו וקראנו איפשהו. כזה אנחנו יכולים פתאום כמו להפעיל כזה סדרה מסוימת או כלי מסוים שקיים לנו בגוף פשוט. כן. קצת כמו שהגוף שלנו יודע להיכנס לטרנס.
כאילו הרגשת שזה גם משהו חיצוני שאתה מעביר את העולם עכשיו, שהם חלק,
שזה,
הם איתך בעצם.
תראה, בכלליות, התפקיד של טרנס בתרבות הוא משהו הוא שייך מאוד מאוד לעולם של חיים בשבטים או בקבוצות. כי כשאתה חי בשבט, אז החוויה הקהילתית הזאת היא באמת כמו להיות hive mind. ואז לבן אדם יכול להיות תפקיד שהוא בא לשרת את שאר האנשים בכלל. כן. הוא יכול לעשות משהו שהוא קצת כמו שקורבן אדם, כאילו יש בו היגיון מסוים בתרבות.
דיווק כזה.
כן, והמצב טרנס הזה, באמת מתארים את זה בשמניזם, כאילו משהו רוכב עליך.
כן.
אבל הוא רוכב עליך, וזה משרת את שאר האנשים שרוצים לדבר עם האל הזה.
כן.
אתה צינור, אתה פשוט נותן את הגוף שלך רגע, כזה, אני לא הייתי לגמרי שם עד הסוף, כאילו אני זוכר כל מיני הבזקים, אבל הרבה מזה באמת, בא להיות משהו, כאילו עבור אחרים, שלא אגב לא, כאילו היו אנשים ספציפיים בתוכם, שגם ראו את ההזדמנות הזאת.
והבחור הזה, פגשת אותו? את הבחור שכאילו מזליק אותך?
לא, לא.
עד היום לא פגשת אותו?
לא, לא פגשתי אותו.
אם אתה מאזין לנו חבוב צ'יק.
אני זוכר שהוא קרח ומאוד לבן. אולי חולצה אדומה.
איזה שנה?
לפני 5 שנים? 5 שנים בערך.
בוא נמצא אותו. אנחנו יכולים למצוא אותו.
גדול. אני זוכר שזה סבא שלי. סבא שלי הוא הציל את 22 תינוקות האלה. ובמשך די הרבה שנים ביום השואה היו מעלים אותו לרדיו לספר את הסיפור.
וואו.
ולנסות למצוא את הילדים האלה.
כן.
קטע. וזה קטע שהוא הציל 22. וואי, 22 אותיות.
זה מדהים אם אתה פתאום מוצא את הנכדים שלהם.
כן. יש איזה, היו כמה שכזה חשבו שזה אולי, אבל לא הצליחו נראה לי להתחקות אחרי המידע. אז הסיפור אחד שהיה שם מאוד חזק, זה הסיפור הזה של המלחמה על החיים, וההתנסות הזאת, וזה בכל מיני מובנים מה שהיה כמו הניצנים הראשונים של להקים את העמותה, את ונטעתה, כייעוד של להביא חיים לעולם הזה, ממש להביא חיים לעולם הזה, ולעולמות, ולעוד עולמות, כזה להתעסק בכמו, שזה משהו שרק אחר כך, בקטע הקרובים, בתקופה שכזה גיליתי את זה, אז אני זוכר שפתחתי שם את פרק בראשית, את ספר בראשית, נראה לי פרק ג' או משהו, וכתוב שם שאחרי שגירשו את אדם וחווה, שמו אותם לשמור על עץ החיים. ורק לפני איזה חצי שנה גיליתי שהם לא באו, שלא כתוב שם שומרים על עץ החיים, שומרים על דרך עץ החיים.
מעניין.
והדבר הזה, עכשיו זה כל כך מתחבר לי לאז, כאילו זה מה להיות בדרך עץ החיים, זה פשוט הבאתי לך מתנה, שתי זרעים. או זרע אחד.
יש לי את הצמח שאז הבאת לי.
איזה? אז אחד מהם הוא שלך ואחד מהם הוא שלי, והם יושבים פה על האלטר, זה נקרא אפונת היונה. שזה ממש חלק
אפונת היונה?
כן.
וואי, מדהים.
זה עץ שמגדל אפונים, בכמות ממש גדולה.
עץ שמגדל אפונים?
מטורף.
אשכרה.
תרמילים של אפונה. וואלה. טעים.
אתה מכיר צמח שקוראים לו ווילד דאגה, אוזן הארי אפריקני, ובראש שלי זה היה בדיוק התחלתי לגלות את הגנג'ה, כן. אמרתי, יכול להיות שכאילו הגנג'ה זה רק תדר אחד, זה כאילו התדר הירוק, ויש את הווילד דאגה, זה תדר כתום, כי הבנתי כן. שמאשנים את זה, את הווילד דאגה הזה.
כן.
ואז הייתי צריך למצוא את הצמח הזה.
ומצאת?
אז באותו בוקר לקחתי את החבר הזה, את הזורם, את סבא, זה שבדיוק לא מזמן פגשת.
כן.
והלכנו לו כמה מיני משתלות, ואמרו לנו, לא, בדיוק נגמר לנו, אז זה נערי, והבנתי שזה תחס צמח יחסית נדיר. ובאותו זמן כזה, הייתי לומד אצל איזה בחור מוטרף, מדהים, כאילו איזה קבוצה כזאת נורא מיסטית, כאילו היינו נפגשים באיזה פארק בתל אביב, כאילו, והייתה אווירה מאוד מיסטית כזאת בחיים שלי, ואחרי המפגש איתו ועם החברים שם, אז אמרתי, אני הולך למצוא את הצמח הזה, זה מה שאני לעשות, וכאילו הרגשתי אותו כמו איזה סונר כזה, מהדהד לי, כן, הוא כן. נמצא, הוא נמצא באיזשהו רדיוס, והדרך שלי למצוא אותו, הייתה לשאול אנשים זרים איך להגיע לאנשהו, ולאו דווקא לעשות את מה שהם אומרים לי.
אני מת על הסיפור הזה. אני ממש שיחקתי כל כך הרבה את המשחק הזה, דרך למאיה, וואו.
אני אוהב את זה בתל אביב. בתל אביב יש איזה לופול
כזה. זה בדיוק עם הקריסטלים. מה שאתה מספר עכשיו, זה החוויה שהייתה לי עם הקריסטלים. זה מין, יש איזה היגיון פנימי שם, שהוא פשוט מוביל אותך לאנשהו. אמיתי, למקום אמיתי, שזה היגיון ש... הוא לא, 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 לא. כאילו, למה שמישהו יעצור וינשק עכשיו את הקריסטלים?
זה הדבר הכי לא הגיוני שאתה יכול
לעשות. למה שמישהו יעצור וינשק עכשיו סדרה של קריסטלים? יש לך שעה שלמה, כאילו, כל אחד, איזה 5 דקות. כאילו, עושה איזו תנועה כזו. מה? אבל כן, זה מגיע לאנשהו.
כן, אתה פשוט נכנס לאיזשהו טרנס. זה כאילו, זה להיכנס לחוסר היגיון. כאילו, פה יש היגיון שמפעיל אותנו, והכל עובד לפי ההיגיון הזה. ואז אתה בעצם מוצא איזה לופ כזה.
יש עוד מסלולים, כמו שיש כל מיני צפנים כאלה, במוזיקה גם, אתה יכול ללכת לסולם מסוים, למקום.
כן, אתה הולך על משהו הרמוני, יש לזה איזושהי מבניות, יש לזה קצב, כאילו. כן, יש היגיון פנימי.
יש היגיון פנימי.
חייב להיות היגיון
פנימי. גם אחר כך תספר את זה, גם מישהו יבין את הדרך. אם תספר על זה?
כן, אבל אם הייתי מספר על זה, ונגיד לא הייתי מוצא את הווילד דאגה.
נכון.
אז כנראה שאין פה מבנה.
יצא לנו גם לנסות. קרה לי לא להגיע למקומות.
אבל זה היה כל כך חזק, שזה היה ברור לי שאני מוצא אותו, אני מגיע לאיזשהו בית קפה, אני רואה את הווילד דאגה שם בחוץ. עכשיו אני צריך לעשות את הבחירה. אם אני אהיה הגיא הזה, שכאילו עושה משהו מופלאפ, אקטיבית, עובר ליד כל מי שיושב שם במסעדה, ופפפפפפפ, כותף להם את הצמחים, שיש להם בעדנית היפה, ולקח לי כמה פעמים לעשות את הסיבוב הזה.
כל פעם נכתוב קצת.
בדיוק. בסוף כתבתי ממש ממש קצת.
איך קוראים לצמח עכשיו?
אבל מצאתי אותו, את הווילד דאגה הזה, שעכשיו יש אותו בכל מקום, במיוחד פה בפרנס חנה, כי זה צמח, הוא מושך כזה יונקי דבש, והוא פרפרים, והוא כזה גודל נורא בכיף ובקלות, ואני באותו זמן מאוד עניין אותי ההשפעה שלו.
כן.
כאילו, עניין אותי להתאחד איתו, כמו שאתה כאילו כן, נדלק
כן,
על מישהי.
כן, כן, כן.
ואז...
כמו שראית, הגינה שלי מלאה בכאלה.
כן, זה מה שהזכיר לי בגינה שלך.
כל מיני סוגים שאני נתמה, everywhere כזה, כל דבר עם הצבח הזה, נתן אותו לכולם כל היום כזה.
יום או יומיים אחרי זה, הייתי בקולג' לרפואה משלימה, למדתי אילינג אנרגטי, וגם הייתי כזה מחושמל באותה תקופה, והייתי נורא צעיר כאילו גם. ואז... אני זוכר שאני יוצא כאילו מהקולג' לרפואה משלימה, ואני אומר, זה פה. כאילו, אני לא צריך, אין לי עכשיו, כאילו, כמו שנגיד, כשהייתי בתל אביב, הבנתי שיש לי מסלול, יש פה איזה רדיוס, כאילו. ופה, ואז הייתי כל כך מחושמל, שאמרתי, זה יכול להיות פה, אני יכול לקרב את זה. כאילו, בגלל החשמול הזה. ואז קלטתי שאני עומד מול שיח ענק של הדבר הזה. שהוא באמת היה עצום, כאילו יותר גדול ממני, ואז הייתי הבחור הזה שהולך עם עוד חבר מאוד טוב שזורם על השיגעון הזה, הולכים גוזמים את הצמח, והבחור השני הוא כזה, הוא כאילו חזק בצמחים כזה, הוא כל הזמן אמר לי, אנחנו עושים לו טובה, אנחנו עושים לו, כאילו, שאנחנו גוזמים אותו בדיוק ככה, ואז היה לי פשוט בבית ארסל שלם של פרחים של הדבר הזה, ומיינתי אותו, וכאילו הייתי עם הפרחים האלה, מילאו את הריח שלהם בכל הבית, כאילו התייבשו, וממש חוויתי אותו, אבל לא הצלחתי, שנתי את זה, כאילו חיכיתי ממש שזה התייבש, אני אוכל לשן את זה, וכששנתי את זה, זה לא עשה לי כלום.
צמחים, הרבה מעולם הצמחים, מבוסה, כזה רוב התרבות שלנו כזה יודעת לרוב להגיד מה אתה עושה איתו. תחלוט, תעדה, תבשל, תמצא בשמן, תעשה זה, אבל פחות מדברים על מה זה אומר לחיות במחיצת צמח.
כן.
לחיות איתו. תשקע אותו. תשקע את המרווה, וואי, אתה מרגיש מנותק מעצמך? תשקע את המרווה שלך. אתה מרגיש אבוד בעולם? לך תשתין על עץ האלון. כזה, אתה מרגיש כזה בעיות בזוגיות? לך כזה תבהה בזוטה.
טריפטיז, תעבידוי פסיכנלי, הבית לסיפורים שקרו בפנים.